בין מדינת ישראל לאזרחי הערבים התעוררו מזה עשרות שנים מתחים וקונפליקטים סביב סוגיות התכנון, הבנייה והראשונות לבנייה ביישובים הערביים. בהיעדר פתרונות יסודיים רווחו ביישובים הערביים תופעות של מצוקת דיור שהובילו לבנייה בלתי חוקית, וזה הגביר את המתחים עם הרשויות של המדינה, בד בבד עם תחושה של ניכור ואפליה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל בכל הנוגע לתוכניות הפיתוח של יישוביה. המדינה החליטה לחולל רפורמה בעניינים האלה לפני שנים אחדות, ובכך עוסק מזכר שהתפרסם זה מכבר במכון שלנו, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, המרכז היהודי ערבי ומרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום, תחת הכותרת תכנון ופיתוח היישובים הערביים בישראל, תפיסה חדשה להיערכות הרשויות המקומיות והמדינה. על כך ועוד, נשוחח עכשיו עם מחבר המזכר, פרופסור רסם חמייסי, מתכנן ערים, גיאוגרף מאוניברסיטת חיפה. שלום רסם.
שלום וברכה לך ולכל המקשיבים והמקשיבות.
אז כמסגרת לניתוח הבעיות היסודיות שמוצגות במזכר ואמורות לקבל מענה בתוכנית הרפורמה, אתה בוחן קודם כל את מערכת היחסים בין החברה הערבית בישראל למדינה, וזה כולל התייחסות למאפייני החברה הערבית אז והיום, ובפרט מאפייני הרשויות המקומיות והתמורות שחלו במרוצת השנים בחברה הערבית עצמה. אז השאלה הראשונה בהקשר הזה היא איך מושפעות סוגיות התכנון והבנייה ביישובים הערבים מתמונת המצב בחברה הערבית ויחסיה עם המדינה.
סוגיית הקרקעות, סוגיית המגורים, סוגיית התכנון הן סוגיות שורש שקיימות ביחסי המדינה והחברה, ואני אומר שהם חלק מהביטחון הלאומי של מדינת ישראל. כי אם האזרחים כערבים, שהם מהווים כחמישית מאוכלוסיית המדינה, והם מבזורים ומרוכזים באזורי מה שקרה פריפריה גיאוגרפית, והם לאט לאט צומחים בתוך הליבה של המדינה העירונית של מדינת ישראל, זאת אומרת, אוכלוסייה זאת שהיא קיימת, ואם היא לא מייצרים פתרונות שעונה לצרכיה, בעצם זה מתח לאומי, פוליטי, חברתי, ואני יכול להגיד, במובן הפרשנות הגדולה, הוא ביטחוני. לכן, קיים צורך לתקן את היחסים האלו על ידי שינוי תפיסה, גם את הצרכים של האוכלוסייה הערבית, גם מבחינת המדינה, הכרה בצרכים של האוכלוסייה הערבית כצרכים טריטוריאליים, כצרכים פונקציונליים, גם כצרכים טכנוניים שהם עונים עליה בקונטקסט שלה. לא, אני לא מתכוון להגיד ייחודיים, אלא מתכוון בקונטקסט הייחודי. הקונטקסט הייחודי של אוכלוסייה שהפכה להיות מיעוט, סבלה אחרי 48, סבלה מהפקעות קרקע מובנית של המדינה, בעצם אדמות שהם הולכים את המרחב שלה מצומצם, היא הודרה מהמרחב הציבורי, מאחריות וכונסה למרחב מה שקרה היישובים. תחומי השיפוט הם בעצם סוגיה או ביטוי של הרגשה, של הרגשת המצור ומציאות המחסור הקיימת בתוך החברה הזאת, ולכן אנחנו שומעים בכל פגישה שנציגי המדינה, החברה הערבית, הם נפגשים, הסוגיה הראשונה שדנים בה היא סוגיה איך להרחיב את תחומי שיפוט, שהיא סוגיה טריטוריאלית ניהולית, איך להתמודד עם בנייה ללא היתר, או בנייה, מה שקרה, בנייה לא חוקית, על פי הגדרה של המדינה, איך להכיר בכפרים הלא מוכרים, איך להכיר בשכונות שלא מוכרות בלוד וברמלי, או בעכו, בכדי לענות, ואיך לייצר מענה לצרכי המגורים של אותה אוכלוסייה, שבעצם המבנה הדמוגרפי שלה נמצא בחציון גיל של 21 שנים, יש בה חציון שנות לימוד עלה מכמעט שנתיים בסוף שנות ה-50 לכמעט 16 שנים בשנת 2018-19, זאת אומרת אוכלוסייה עוברת מהפך, אבל עדיין הממסד התכנוני, הממסד הפוליטי תופס את האוכלוסייה הזאת כמשהו שאומרת בוא ננסה לסגור בערים ולא לייצר קונספציה, תפיסה חדשה של שותפות בעיצוב, בייצור, בניהול המרחב הציבורי. הדבר הזה מקבל ביטוי בנושא הזה של חלוקת משאב הקרקע בצורה חדשה, שעונה לצרכי אותה אוכלוסייה, חלוקת משאב התכנון, שהוא הקניית הזכויות, שעד היום הזה הוא מעדיף את העיר העברית, העיר היהודית, על היישוב הערבי, ההכרה בשונות המתפתחת בקרב האוכלוסייה הערבית, זאת אומרת, יש את הנושא הזה של הסתכלות על האוכלוסייה הערבית כאילו אחידה, זה טעות אסטרטגית, כי בקרב האוכלוסייה הערבית שהיא משתנה, גודלת, אז אוכלוסיית הנגב הערבית יש לה סוגיות תכנוניות, חברתיות, כלכליות, גם בתוכה וגם בינה לבין היישובים הערביים, למטה היישובים הנוכרים, גם בינה לבין אוכלוסיית הערבית באזור המשולש, וגם בינה לבין אוכלוסייה הערבית שנמצאת באזור הגליל, וגם באוכלוסייה הערבית שנמצאות בערי החוף, שאני קורא להם ערים משותפות. אני חושב ש ההבנה של השונות הזאת מחייבת לנו אימוץ עיקרון של שוויון בין שונים. שוויון, הוגנות בשוויון. לא רוצה להגיד צדק, כי הצדק היא מילה ערכית, אבל אני רוצה לחפש כלים אחרים, והדבר הזה מחייב המדינה, שהיא לא גוף אמורפי, המדינה מבחינתי היא גופי התכנון, מוסדות התכנון, שהערבים צריכים להיות שותפים במוסדות התכנון, והם הם שותפים ביצור המרחב הציבורי, ואני כתבתי בתוך המחקר שלי אמירה כזאת, שהציבור היהודי, הממסד התכנוני, מכיר ברופא ערבי שיטבל בגוף שלו העצמי, אבל עדיין הוא לא מוכן ואינו מכיר במתכנן ערבי שיטבל בטריטוריה או בתכנות של המרחב. וזה בעצם משהו מובנה בהכרה או בחשש מהתפתחות של האוכלוסייה הערבית בתפיסה הטריטוריאלית. לכן החיבור אומר שהיחסים בין האוכלוסייה הערבית לבין מדינת ישראל לבין הציבור היהודי, אני כאן מנסה להבחין בין המדינה כגוף ממסדי שאמור לנהל את המשאבים הציבוריים לבין הציבור היהודי שבתוכו קיימת שונות גם באזור הפריפריה לבין המרכז, לבין הציבור הערבי שבו קיימת גם שונות, בכדי לתקן ולתקנן את היחסים בתפיסה חדשה, שאומרת, הכרה מגב אל גב לפנים מול פנים. שאני רואה אותך ואתה רואה אותי, אני מכיר בצרכים שלך, אנחנו לא, כערבים, לא מודרים מהמרחב הציבורי, שותפים בניהול המרחב הציבורי. המרחב הציבורי, זה יש בו משאבים שהם צריכים להתחלק באופן, באופן הוגן שוויוני, בהתאם לצרכים של אותה אוכלוסייה שעוברת את מורות שינויים, בקרבה מתפתח מעמדות ביניים, בקרבה מתחיל להיות מחוסרי מקרקע כמעט שני שליש, זאת אומרת, התפיסה הזאת שהאוכלוסייה הערבית היא כמעט ברובה חיה על קרקעות פרטית, זה טעות מובנית, ולכן רובה מחוסרת מקרקעין כיום לבנייה עצמית, במקום הבנייה עצמית שהיא השכיחה בהעמדת היצע מגורים, צריך כאן לפתח גם שהמדינה, הקבלנים, יפתחו איזה מודלים של בניית מגורים בכדי לענות לחלון הדמוגרפי המתפתח בקרב צעירים וצעירות ערביות, לאפשר מוביליות בין יישובית, בין אוכלוסייה ערבית, לעשות את האיור הכתום שנוצר ב-48, בעצם לתקנן אותו ולאפשר לעשות מדרג עירוני, זה חלק מסוגיות תכנוניות שאומנם התחיל להיות מערכת התכנון להבין אותם, תוכניות ארציות מתחיל להיות מודעים להם, אבל כאן צריך להפנים אותם כחלק מרפורמות תכנון שהמדינה מבצעת לחוק תכנון ובנייה, ולייצר מנגנונים וכלים שיענו לתפיסה החדשה שאני מעלה אותה.
אז בוא נדבר על מה שהמדינה ניסתה לעשות עד עכשיו. קודם כל, מה הוליד את הרפורמה בתחום הזה לפני שנים אחדות, ועד כמה היא נותנת מענה לכל הבעיות שהצגת עכשיו?
הרפורמה, מה שקראת רפורמה של חוק תכנון ובנייה, בתיקון 101 ותיקון 104 ועוד גלישה לתיקון 116 לחוק תכנון ובנייה, מה אומרת? שהיא חלק מהתמורות הגלובליות של שינוי ביחסי שלטון מקומי שלטון מרכזי, שאומרת, רוצים לתת הפרטה יותר במערכת התכנון, לאפשר ליזמויות הפרטיות להתפתח, לתת כוח יותר לרשויות המקומיות, לתת לשוק הפרטי להתחיל להתפתח, נדלון בקרקעות, אלה בעצם תפיסה שאני קורא לתפיסה אוניברסלית, שגם קורה מתרחשת בעולם המערבי, ובמדינת ישראל, הרפורמה הזאת היא מתחילה להתפתח. עכשיו, מי נהנה מהרפורמה הזאת? וכמו שכל רפורמה, בעצם יש אלה נהנים והם ערוכים לקבל את הרפורמה, ויש אלה שהם לא ערוכים לקבל את הרפורמה, וכתוצאה מזה הופכים להיות נפגעים מהרפורמה. למשל, כל נושא של ביזור והקניית סמכויות לרשויות המקומיות, רשויות המקומיות חזקות נהנות מהרפורמה, כי הן מקבלות יותר סמכויות, יותר משאבים. רשויות המקומיות חלשות, הן לא נהנות, הופכות להיות יותר תלויות במרכז. אוקיי? הרשויות המקומיות הערביות במקרה הזה, הם חלק מהרפורמה, כי הרפורמה היא מה שקרה גנרית, היא כללית, אוניברסלית. אבל כשבוחנים את התנאים המבניים, התנאים הגיאוגרפיים, התנאים של גודל יישוב, איך הוועדות המקומיות מתפקדות, הסוגיות החברתיות תרבותיות שקיימות, הסוגיות הכלכליות, פתאום הרפורמה הזאת לא כוללת אותם. וכתוצאה מזה, הרעיון שאני מעלה אותו בתוך המחקר, שבוא נחשוב על רפורמה דיפרנציאלית. הרפורמה שמתאימה לו תל אביב, לאזור המרכז, הפורם 15 או 25 רשויות המקומיות החזקות, הוא לא מתאים לרשויות המקומיות החלשות. הרפורמה שמתאימה לרשויות המקומיות, הסמכת ועדות מקומיות שנמצאת בתל אביב, ברחובות, שהן רשויות המקומיות חזקות שמרשות לעצמם להתפתח, אינה יכולה להתאים לכפר קנה, או יכולה להתאים לרהט, לא יכולה להתאים לג'דיידה מכר. למה? קודם כל, רוב הרשויות המקומיות הערביות הן שייכות לוועדות מקומיות מרחביות. זאת אומרת, הן לא ועדות מקומיות עצמאיות. זאת אומרת, הן לא יכולים לקבל הסמכה, הן לא יכולים להנות לדרישות הרפורמה. יש ארבע, בין 135 יישובים ערבים מוכרים, יש עוד ל-35 שעדיין לא מוכרים, שאני בחיבור צריכנו לציין אותם, שהמדינה צריכה להכיר בהם ולתת להם תוכניות מותאמות בגישה הפונקציונלית, כי הכפרים האלו קיימים, הם לא נעלמים. שקוראים להם בנייה ללא היתר או בנייה לא חוקית, זה בעצם פגיעה. הופכים אותם מאוכלוסייה נורמטיבית שרוצה לחפש פתרונות לעבריינים על פי סעיף 210 לחוק תכנון ובנייה. לכן באנו לרעיון של הספר לבוא ולהגיד, בוא נתקן את הרפורמה על ידי הגמשת קריטריונים, על ידי הקמת ועדות המקומיות, על ידי חיזוק הרשויות המקומיות, על ידי מה שקרה בנייתם בשלב מעבר מרשויות המקומיות חלשות לחזקות, שהם לא רק הרשויות המקומיות הערביות נמצאות ברפורמה, רשויות המקומיות הערביות שנמצאות בפריפריה כחלשות, גם רשויות המקומיות יהודיות חלשות שבעצם נפגעות ברפורמה. למשל, תמ"א 38, שאמורה הייתה להזק את המבנים, להזק אותם לקראת רעידות אדמה, מי נהנה יותר בהתחדשות עירונית? הערים המרכזיות ולא ערי השוליים, כמו טבריה, כמו בית שאן, כמו סכנין, כמו... למה? כי התנאים המבנים משתנים, וכתוצאה מזה, הרעיון בתוך המחקר שאומר, הרפורמה הדיפרנציאלית אמורה להיות חלק מהחוט החנית של הרפורמה שמותאמת להקשרים של הרשויות המקומיות, כך שאומנם רפורמה אוניברסלית היא חשובה, אבל אם לא תהיה מתחשבת ולוקחת בחשבון את התנאים המבניים, הגיאוגרפיים והתרבותיים, עוד פעם ניכנס למעגל הקסמים שסקרתי אותו בתחילה, יחסי המדינה, חברה, והציר הלאומי הופך להיות הציר המרכזי ולא הציר האזרחי. הם מתקנים את הרפורמה הזאת בצורה על ידי תיקון לרפורמה, מה שקרה רפורמה לרפורמה, אנחנו עשויים להביא, להתחשב בתנאים היהודיים, שהם בשלב מעבר, בהתחשב במגמות, בכוחות הקיימים, ואז באמצעות הדבר הזה, אנחנו נמתן את השיח הלאומי כציר מרכזי שנמצא בתוך יחסים טריטוריאליים בין המדינה לחברה היהודית לחברה הערבית, ביחסים של תחומי שיפוט ותלות כלכלית בין העיר הערבית לבין העיר היהודית, או הכפר הערבי, בין מה שקרה הצעירים הערבים שהם מחפשים מרחבי המגורים שלהם מצומצמים. למה? יש הדרה של הציבור היהודי, עדיין לא רוצה שהערבים יתגורו איתו, וגם הציבור הערבי גם הוא עדיין לא רוצה רוצה שהציבור היהודי יתגורר באותו אזור, יש לנו בידול מרחבי, למרות השיתוף הפונקציונלי שקיים במרחב. והרפורמה באה להגיד, או בספר שאני כתבתי לו, לתקן את היחסים האלו על ידי עשיית רפורמה דיפרנציאלית, שמבוססת על העיקרון שווים בין שונים.
הדברים ברורים מאוד. תודה רבה לך, פרופסור רסם חמייסי, והיתר כמובן בחיבור עצמו, תכנון ופיתוח היישובים הערביים בישראל, תפיסה חדשה להיערכות הרשויות המקומיות והמדינה. תודה רבה.
תודה.